Well, I'm waiting for Mayor. Where's Mayor? Oh.
So quiet.
Will everybody please be seated? Will everybody please be seated quietly? In case you didn't hear the last word in the sentence, will everybody please take their seats as quietly as possible? Our next speaker is Harav Meir Lichtenstein, who's a Ram in the Yeshiva Tezder Beit Vad LaTorah Ba'otniel. Again, I'd like to just inject a small personal note. My daughter, who was fortunate to have him as a teacher in Matan, and at Hebrew University, told me that Rav Meir is an unusual teacher in that besides explaining things very well and conveying a lot of information, cared for his students on a personal level and tries to help them whenever he can. Rav Meir.
ברשות אבי מורי ואימי מורתי, קהל קדוש ונכבד, מוריי ורבותיי, אני רוצה לפתוח בהתנצלות על שנתקלתי בפקק תנועה שהוא בסגנון אמריקאי, מה שמכונה bumper to bumper, שקרה לא בירושלים אלא דווקא בגוש עציון בואכה ירושלימה. אני רוצה להודות לרב מילר שהחליף אותי. אני רוצה לומר שזה העלה בפני גם בעיה הלכתית. אתם יודעים שלא מעלים לתורה אב ובן אחד אחרי השני, אלה זקוקים להפסיק ביניהם כדי שלא יאמרו שהם השתלטו על העסק. כשוורת אוכשטיין סידרה את לוח הזמנים, אז היא דאגה לרב מילר שיהיה ביני לבין אבי מורי, והנה זה השתבש. תחשבו לבד מה משמעות הדבר, אני אגש לנושא. יום הולדת זו סיבה למסיבה, וזו גם סיבה להתבוננות פנימית. הדברים אמורים בכל יום הולדת, אבל הם ודאי אמורים ביום הולדת שאנחנו רואים אותו כעגול, וכבר לימדו אותנו רבותינו כך במשנה באבות, שציינו במיוחד ימי הולדת עגולים, ודומה שהסיבה לכך היא שההתבוננות לאחור, כאשר אנחנו סוגרים מעגל, איננו רק על המעגל הקרוב של השנה שחלפה, אלא על תקופה שלמה שמגולמת בחילוף הקידומת. מדינת ישראל השנה מציינת 60 שנה, כפי שגם ישיב אוניברסיטי יודעת, כן, 60 לעצמות ישראל, והעילה לנושא של ההרצאה שלי על ארץ ישראל ומדינת ישראל בהגות הגריד, היא בזיקה לאותו יום הולדת, ניסיון להתבונן יחד במשמעות הגותו של הרב ביחס למדינה ולארץ ישראל ביום ההולדת הזה של המדינה שנת ה-60. האופק של הדברים איננו מכוון כלפי תורתו של הרב, אלא כלפי ההווה. השורש שלו יהיה התבוננות בהתמודדות של הרב, הן עם המדינה שעמדה לנגד עיניו, עת שהוא התבונן בדברים וניסח אותם, והן בתוכן עצמו של דבריו, כאשר הנוף של הדברים נוטה להווה, למדינה שלנו כיום, שהיא יותר זקנה, שונה במידת מה מהמדינה שהרב עצמו ראה אותה והתבונן בה, וגם החברה הישראלית שאנחנו חלק ממנה, גם אם בחדר הזה אוהבים לדבר אנגלית, אבל הנה אני הוכחה שאנחנו בארץ, גם אם העולם הרוח כאן קצת שונה, דווקא בגלל זה ראוי לשאול על משמעותה של המדינה, כאשר כאמור אני אתבונן בהגותו של הרב, לא על מנת לצטט אותה, לא על מנת לחזור עליה, לא על מנת לעשות cut paste, אלא על מנת לאורה להתבונן יחד ולחשוב על הדברים עצמם בהווה. אני חושב שאולי מפאת גדולתו של הרב, נוצרה גם טרגדיה גדולה בקרב כמה מתלמידיו, שמרוב ההתבוננות בעוצמתו התורנית של הרב, זה קצת שיתק את המחשבה העצמית. לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית, ובבית כנסת מסוים הייתה מודעה שיש שם scholar in residence בשבת, שידבר יהודית, תלמיד חכם מאוד מכובד, על מה חושב הרב סולובייצ'יק על הסכמי אוסלו. ואני, האמת, קצת גיחכתי, שכן הרב סולובייצ'יק נפטר לפני שנחתמו הסכמי אוסלו, וגם התעצבתי מאוד. שכן, הנושא שהייתי רוצה שיכתב על הלוח איננו מה חושבים המתים על ההווה, אלא לאור ההתבוננות שלנו בהתמודדות של הרב עם אתגרי זמנו, עם ההתבוננות שלנו בתפיסות העולם שהוא גיבש, איך עלינו להתמודד עם אתגרי ההווה. במאמר שפרסמתי לאחרונה על מפגשי האישי עם הרב, ציטטתי בסוף הדברים, דברים שהם נר לרגלי, שקראתי פעם מפי יעקב כץ, ההיסטוריון הנודע, שעת הגיע לגיל 90, נשאל, האם כהיסטוריון הוא למד משהו מתורתו של קארל מרקס? וכץ השיב בחידוד גדול, שוודאי, כל ההיסטוריונים למדו ממרקס למעט המרקסיסטים, כי הם חסידים. אני חושב שמה שמוטל עלינו הוא לא להיות חסידי הרב, אלא תלמידי הרב, וכל מי שהיה בשיעור שלו ידע שהרב אהב במיוחד את מי שלמד ממנו לחשוב וחשב באופן עצמאי, ואני מאחל לנו שנדע להיות ראויים, להיות תלמידיו של הרב. היות וכך, אני אחלק את הדברים בניסיון של התבוננות בשורש של שורשי תפיסתו של הרב, אבל אני אחלק את הזמן בשווה עם התבוננות בנוף העכשווי, ולכן נגזר עליי לקצר במעט בסרטוט קווי המתאר של תורת הרב, שאני מניח שהם גם די מוכרים, וכבר ראינו חז"ל שמקום שאמרו לקצר, שהמנחה אומר לך לסיים עד 5:15, נכון? אינו רשאי להאריך. הנושא של היות הרב הוגה ציוני דתי, מותר לך לאשר הערכה, טוב. התודעה בקרב הציבור התורני הישראלי, שרבינו הגדול, הגריד, היה הוגה דתי ציוני, הוא דומה לי דבר שבמוסכם. בבתי הספר קוראים את כל עודי דופק, והתמונה שלו מתנוססת בפלקט שיש בה את הגדולים שלנו, הוא בצדק. ועם זאת, נושא מידת הציוניות שלו שווה ועולה מפעם לפעם, כולל בבמה הזאת לפני 6 שנים, את אבי מורי ורבי העביר את ההרצאה שלו ביום ירושלים, תשס"ב, לא כאן אלא במתן, בנושא, והדברים גם נתפסו, מי שרוצה לחזור ולהגות בהם, באלון בוגרים של ישיבת הר עציון בכרך י"ז. הדברים נאמרו אז מתוך נימה פולמוסית, מה? מתוך תגובה למייל שאבא קיבל, שבו היה מאן דהוא שניסה לטעון שמתוך יחסו של סבי הרב לאמירת הלל ביום העצמאות, יש לגזור על כך שהתנגד למדינת ישראל ולא היה ציוני, ואבא הקדיש אז את הדברים על מנת לפרוך הן את הטיעון עצמו שניתן לגזור מעמדה הלכתית באשר לתפיסת עולמו, והן באשר לעצם הטענה. ואף אני כמו, אני מזדהה עמוקות עם הדברים, ואף שלא זכיתי לשעות הרבה במחיצתו של הרב, אלא בשלהי חייו, ברי לי מאותו זמן שהייתי אצלו, זה היה זמן של מלחמת לבנון הראשונה, שהוא חש הזדהות מאוד עמוקה עם המדינה, הוא התעניין מאוד במה שקורה בה, הוא ללא כל ספק ראה בה יד השם ומשמעות דתית, ואין מה לפקפק בדבר הזה. את עקרי שיטתו הוא גם ניסח בכתובים, ואני חושב שהניסוח הבולט ביותר בעניין מצוי במכתב שהוא שלח לאורך הדואר בשנת תשי"ז, מר משה מייזלס, שם במכתב שבו הרב מסרטט מאמר עתידי שמיטב ידיעתי לא נכתב, שבו הוא יכתוב על משמעותה הדתית של מדינת ישראל, הרב מתאר לו את קווי המתאר, את הבסיס שעליו הדברים ייכתבו. ובתוך כך הרב מתבטא, אני מסכים על ידו, כי ישנה דעה הלכתית שלישית, שאינה מקבילה לא לדעת סתומי העין השוללים. מי ששולל משמעות דתית ממדינת ישראל, מי שרוצה לנהוג כמנהג הרב מפונוביז', זכר צדיק לברכה, שאמר, אני כמו בן גוריון, לא אומר תחנון ולא אומר הלל. הרב ראה בזה סוג של סתימות העין, להתעלם מיד השם הדופקת בדלת, מכל הדוד הדופק. בדומה לכך, כאשר הוא בא לומר דברי סניגוריה, אם אפשר להתבטא כך, או להסביר את עמדת בית אבותיו, או ליתר דיוק להסביר למה הוא שונה מהם, ונתייחס לזה בהמשך, בהספדו הגדול על דודו הרב מבריסק, שנתפס בשם מה דודך מדוד, כשהרב בא להסביר את פרישתו, הוא בא לציין, וכך הוא כותב, ביחס להקמת מדינת ישראל, המאורע יותר חשוב שהראה בדברי ישראל בתקופה החדשה. ואני לא אהיה כרוך לדלימני ולייזיל, אפשר לראות את הדברים האלה לכל אורך כתביו. היה ברור לו שמדובר באירוע גדול ביותר, שרק סתום עין איננו יכול שלא לראות את כל הדוד הדופק. ועם זאת, אני חושב שהנימה והדברים של אבא, בגלל הפולמוס שבדבר, היו, בגלל הממד הפולמוסי, נוטים לכיוון מאוד ברור, ודווקא אני מבקש הפעם לחשוף קצת יותר אמביוולנטיות ומורכבות. דומני שעם כל הביטחון המוחלט, שזו אכן העמדה שלו, בכל זאת דומני שהיו לרב כמה לבטים באשר למשמעותה ומעמדה של המדינה, עמדה מאוזנת שנבע אולי אפילו מתוך פערים תודעתיים שהוא היה בהם, ושהוא חיפש דרכים לגשר על פני התהום הפעורה, שהיה ברור לו ששני הכתבים נכונים, והוא חיפש את הכתוב השלישי, לא המכריע ביניהם, אלא המגשר ביניהם. כן, באותו מכתב, אני חוזר למכתב למר מייזלס, הרב כותב לו כך, לא לדעת סתומי העין השוללים, וגם לא לסברת ההוזים המחייבים חיוב מוחלט עד כדי זיהוי עם התכלית העליונה של הווייתנו ההיסטורית והעל-היסטורית את המדינה. דעה שלישית זו, והוא מציין בסוגריים, שההלכה כמותה בכל מקום. דיינו זו עמדה רוחנית כללית שהרב נקט בה, עמדה דיאלקטית, שהיא עמדת ביניים. אני מרשה לעצמי לנחש, תחייב את המדינה ותוקיר תקומתה והתמדתה מתוך חיבה והתמכרות, אבל לא תפריז על הערכה יותר מדי עד כדי גלוריפיקציה והעלאה. מה שאני מבקש לנסות להסביר בראשית הדברים זה את אותה חיבה והתמכרות, אבל בלי גלוריפיקציה. מה עומד בשורש הדברים? כדי להבין את הדברים אנחנו צריכים לשים הצידה לרגע את מדינת ישראל, להפנות המבט ליסוד הראשון, הן כרונולוגית, בחייו של הרב כילד צעיר, והן לוגית, מבחינת הבנת דפוסי החשיבה שלו, אנחנו צריכים להפנות לרגע את המבט ממדינת ישראל לארץ ישראל, ולהבין שראשית זיקת הרב לארץ היא כישות הלכתית וכמושג מופשט. בראש ובראשונה ארץ ישראל עבור רבינו הגדול הייתה מושג הלכתי. הקביעה הזאת יונקת מהווייתו הקיומית של הרב כאיש הלכה, שורשיה בביוגרפיה שלו, בסביבה שבה הוא גדל, סביבה לא ציונית, הספוגה בתורת וולוז'ין ובריסק. הרב עצמו ציין לדבר הזה במספר מקומות, אני אצטט רק חלק מהם, כך בעל אהבת התורה וגולת נפש הדור, שנכתב בשנת 1960 בתגובה לדברי ביקורת שנכתב עליו בעקבות ראיון שנערך איתו על ידי אלי ויזל בעקבות העלאת מועמדותו לרב הראשי לישראל בעקבות פטירת הרב הרצוג. הרב שמה כותב כך, כל ידידיי ובתוכם מר מייזלי שיודעים שהיה לי רב מובהק, אבא מרי ז"ל. הרבה תורה למדתי מפיו, עדיין אני ניזון בזכות תורתו. אחד הנושאים החביבים עליו ועל אביו רבם של ישראל, רבי חיים איש בריסק, היה עניין קדושת הארץ והמקדש. תילי תילים של חידושים וביורים דרשו על כל קוץ וקוץ של שאלת קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. בעיקר טיפלו בשיטת רבינו משה בן מימון, כי קדושת יהושע בטלה וקדושת עזרא על ידי חזקה קיימת לעולם ועד. בגלל חוסר זמן אני אדלג על עצם ההסבר, ועל כך ממשיך הרב ואומר, מעתה הגה עצמך, אדם שמשחר ילדותו קלטו אוזניו, תראו, זה חקירות בריסקאיות, שתבינו, מילות פלאים כאלו, זה מוזיקה שמרטיטה את הלב שלו, תורה בריסק עבור הרב ולא ידע מושכל, זה חוויה רוטטת בלב. ושמיום עומדו על דעתו ריחפה נגד עיניו דמות אם הנוגה, שכינה התורה בין הרי יהודה השוממים ומבקשת את בניה שגלו ממנה. יאמר כי תקומת המדינה תותית הארץ בקדושתה. ובחמש דרשות, באחת מהדרשות בהם הרב נותן דין וחשבון על הזדהותו עם תנועת המזרחי, הרב שם אומר דברים דומים, ואני מצטט חלק מהם בעמוד 24 ואילך. שם הרב כותב, כך כל השקפת העולם שלי נתגבשה באווירה של רמב״ם ורייבד, ששיעבוד הדורייתא, יושם השור, יוחלט השור, ומיגו לפטורי משבועה. אמנם, בביתי מילה ארץ ישראל תפקיד גדול. רב חיים היה הראשון שניתח באורך הלכתי, הגדיר וניסח ברמת מחשבה גבוהה את המושגים. קדושת הארץ, קדושת מחיצות, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. ביד כולכם, כל יושביה, יש קניין לנוכרי וכן הלאה. המונחים ייצגו לא רק מושגים, מחשבה מופשטת וחידוש פורמלי, אלא רגשות עמוקי שורשים, אהבה, געגועים וחזון. ארץ ישראל, קדושת בתי הרי חומה, קדושת ירושלים, היו שירי ארץ שלי, בהם הרדימו אותי, הרדימו אותי. כאן הוא כותב משפט שקשה לי לזדהות איתו, אבל הרב כתב את זה. רב חיים היה אולי חובב ציון הגדול ביותר, חשבתם אולי שהוא היה מראשי בילו או דחף לעלייה השנייה שחי בדור ההוא, תראו במה זה בא לידי ביטוי. תמיד השתעשע ברעיון כי לאחר שיסיע את ילדיו, ימסור את הרבנות לאחד מבניו, ובעצמו ישתקע בארץ ישראל, יקנה פרדס ויקיים מצוות התלויות בארץ. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שלי סביב הקטע הזה. אמנם אין לי פרדס, אבל זכיתי לבית צמוד קרקע, ובגינתי שתלנו, בגינתנו שתלנו כמה עצי פרי, וכששתלנו אותם, הבאנו לגינה את הקטע הזה, קראנו את זה, ואמרנו יחד, אני והילדים שלי ואשתי, סבא רב חיים, מי יגלה אפר מעיניך, בניך מגשימים את החלון שלך. אני אוסיף שעכשיו שנת שמיטה, יש תפוחים על העץ, וזה הפקר, כל מי שרוצה יכול לנסוע ולקחת רחוב הציפורן 2 א' בבית שמש. הם קצת חמוצים עדיין. זה התיאור של הרב, את השורש של היחס שלו לארץ ישראל, זה מתחיל בבית המדרש, זה מתחיל בשירי ארס למדניים. כאשר אני אוסיף שהדבר הזה הוא בניין אב לכל תורת הרב וכל גישתו לחיים בכלל. היא יצאה מתוך תמונת עולם הלכתית, שאחד מחסגיו הגדולים של הרב וחידושיו היו, שמתוך אותם גופי תורה ניתן לנסח גם תפיסת עולם והשקפת עולם. ככלל צריך להוסיף שהרב חווה גם חוויות גדולות בעולם המופשטות. כשהייתי אצלו באחד מהביקורים, הוא ניסה להבין ממני איך ירושלים של מטה נראית. הוא שאל אותי אם יש רמזור מכוניות. האמת, ב-1971 לא היו הרבה רמזורים בירושלים. אבל לא הייתה לו תמונה ברורה של ירושלים של מטה. אבל הוא היה בירושלים של מעלה. וכשרבים תוהים, ואני לא רוצה להיכנס לפינה הזאת, אבל בכל זאת משהו, למה הוא לא עולה ארצה? אני הרבה זמן מערער לעצמי שהוא היה בארץ ישראל. בארץ ישראל של מעלה. הוא פעם אמר לי דברים שגרמו לי השתאות, שגם קשה לי לזדהות איתם, אבל הוא אמר לי, לו הייתה ניתנת לי הבחירה, אם לי לומר את כל חידושי התורה שלי על מסכת יומה ועל עבודת כהן גדול ביום כיפור, או לקבל את הזכות להיות נוכח בעזרה בזמן עבודת כהן גדול ביום כיפור, ללא היסוס הייתי בוחר לומר את כל הלומדס ולא להיות בבית המקדש. אפשר להזדהות, אפשר לחלוק, זה היה הוא. הוא חי בעולם של הלכה, בעולם של מושגים. הוא היה בארץ ישראל של מעלה, הוא היה בירושלים של מעלה. זה הבסיס של כל ההגות של הרב. וכך, אם נחזור למכתב למר מייזלס, כשהרב מתאר לו איך בונים תפיסת עולם על מדינה, אז הרב כותב לו, מצד אחד הוא אומר, ליבון בעיית מדינת ישראל גנוז בפילוסופיה הפוליטית שלנו בכלל. ודאי, צריך לעסוק בשאלה ברחבות, בגדלות, כמו שהוא תמיד עשה. ומעבר השני, כותב הרב כך, ואני מצטט, מחקר כזה צריך להתבסס על מקורות ההלכה הנאמנים, ועל דרישה וחקירה עמוקה עד כדי מיצוי התודעה ההלכתית בהזדקקותה לא רק לדין ומשפט פורמליים, כי אם גם להשקפות וערכים, שאיפות ודעות. כן, בציטטות מהרגל, מאפלטון, לא נצא בהם ידי חובתנו, כיוון שאנחנו מעוניינים בתפיסת ההלכה המקורית ולא בחיקוי רעיונות ואידאות. כך בתחום הזה, וכך אני חושב, בכל תפיסתו והגותו של רבינו הגדול. דברים מאוד מאוד דומים מופיעים באותו קטע שהתייחסתי אליו קודם, כאשר הוא הזדקק להסבר ההתנגדות במרכאות כדבריו של דודו הרב מבריס למדינת ישראל, כאשר הרב מציע שם שהתנגדות דודו איננה התנגדות אלא התעלמות, או ליתר דיוק, היות ואיש ההלכה משתית את תפיסת עולמו על ההלכה עצמה, מדינת ישראל החילונית לא נראתה כגילום, כגישום של אותם ערכים הלכתיים, וכן הם לא תפסו מקום בעולמו של הרב מבריסק. כך מסביר הרב את העניין, ותרשו לי להוסיף שהדברים האלה דומני אמורים להיות נכונים גם לגביו עצמו. היות וכל תפיסת עולמו של רבינו הייתה מושתתת על ההלכה, מדינת ישראל החילונית לא בדיוק מוצאת שם מקום. זה הכתוב האחד. אבל היה כתוב שני. הכתוב השני היה כתוב של אדם גדול ורגיש, שמתבונן במציאות, שהוא בעל חוש ראייה גדול, הוא בעל חוש שמיעה גדול, שאיננו סתום עין, וששומע את כל הדוד הדופק, ולא היה לרב פקפוק או ספק, שזה לא אירוע ניטרלי, זה לא אירוע שאפשר לומר עליו, קרה, אינני יודע מהו. זה אירוע שהיחיד שיכול לעמוד מאחוריו זה דוד שדופק. וכאן אני מבקש להציע, אם אני חוזר לדבריו למר מייזס באותו מכתב, שצריך חיבה והתמכרות. החיבה וההתמכרות היא על שום שמדינת ישראל נראתה לו כיד ההשגחה, כאירוע גדול ביותר בתולדות ישראל בעת החדשה. כשהתגדלו את האירוע הוא מסביר בכל דודי דופק, כאשר הוא בא לתאר את השש הדפיקות של הדוד, שהוא חוזר על הדברים בקצרה, גם על אהבת התורה וגאולת נפש הדור. שם כאשר הרב מתאר את מדינת ישראל כגישום של מצוות ירושה וישיבה, כותב הרב כך, זה כמעט כל הדפיקות נמצאות במשפט הזה, בעצמה של העובדה כי ריבונות מדינית ישראלית קיימת וכי יהודים שולטים בארץ, חולשים על גורלה, קובעים את מכסת ההגירה, שומרים את גבולותיה, עסוקים בתיקון ענייניה בלי נוגס ומפריע, מתגשם האספקט העיקרי של מצוות ירושה וישיבה. כל הדברים האלה הם דברים חיוביים, הם דברים שהוא ראה במדינת ישראל, אבל הפער הזה או העמדה שאומרת חיבה והתמכרות אבל לא גלוריפיקציה והעלאה, תמונה בנקודה היסודית הזאת אותה עמדה שהוא ייחס לדודו. מבחינת עולם המושגים של הרב, העולם ההגותי הפילוסופי שלו, שממנו הוא גזר את עמדותיו, את תפיסתו, את העולם, קשה למצוא מקום למדינה חילונית שמורדת באלוקי ישראל. כנגד זה, היה ברור לו שמדובר פה באירוע הגדול ביותר, ועל הצומת הזאת, שהיא, הייתי אומר, פער בין ראיית המציאות לבין המושגים, שבאיש ההלכה הרב הרי מתאר שמתחילים במושגים ומיישמים אותם במציאות, אבל כאן המציאות היא מעל כל דמיון, לא פחות מזה, מעל כל דמיון, אין מקום להתלבט לגבי גודל האירוע, הרי שכאן על הרב היה מוטל לגשר על הפער הזה. למצוא, כאמור, אולי כתוב שלישי שמכרה ביניהם או גשר, וכדרכו של רבינו, הרב לא נתן תשובה אחת, אלא כמה. ובכתביו השונים, בהרצאות השונות שהוא נתן על זיקתו ויחסו למדינת ישראל, הוא נתן יותר מתשובה אחת. אפשרות אחת היא נרמזת כבר בדברה במה דודך מדוד. שם הרב אמנם מייחס את זה לאנשים נעלמים וסתומים, איננו מציין את זה אותם, אבל דומני שלא יהיה מאוד מאוד קשה לשער שאולי הוא עצמו סבר כך. כאשר, אחרי שהוא מסביר את התעלמות דודו מהמדינה, משום שהיא לא נכנסת תוך עולם המושגים, אז זה כותב הרב, דודי היה מנותק לגמרי מכל חשיבה והגבה סוציו-פוליטית. או בלשון אחרת, אולי למרות עוצמתה וגדולתה של ההלכה, צריך להזדקק לעוד מטבעות חשיבה. אולי התופעה הזאת יכולה להיות מוכלת לא בתוך ההלכה, אלא להיות מוכלת בתוך מטבעות לשון וחשיבה אחרות ונוספות, מה שהרב מכנה כאן חשיבה והגבה סוציו-פוליטית. ואכן בהמשך הדברים, כאשר הרב מדבר על הפערים בין המדינה לבין ערכי היסוד של ההלכה, הרב שם מייחס לאומנם יש אומרים. אני רק אמצא את המקום המדויק. אומנם יש אומרים, כך כותב הרב, שההלכה כוללת הכל ומקיפה הכל וחודרת הכל, המעוניינת בכל תג ותג של מעשה בראשית. מן העץ המלבלב בחצרו של אדם עד הלוויין הסובב את כדור הארץ. זה בשנות ה-60, כן? מן תהליכי הנפש החשאיים עד למרחקי המזלות. מן דברים שבין איש לאשתו עד לגודלה של האנושות כולה. אינה פורשת מן המאורע כלל וכלל, ואפילו הוא מורד ובועד בה. ובניגוד לאופציה הראשונה, שאולי יש כלי חשיבה נוספים, כאן הרב מדבר על היכולת של ההלכה גם להכיל תופעות חלקיות שעדיין לא מגשמות את האידיאל ההלכתי באופן מלא. עזת פנים ומלאה דבורה היא ההלכה. אינה יודעת טיבה של אכזבה ואינה מקבלת מרות המאורע. היא מסתערת עליו כפעם בפעם ולא תחדל עד אשר תצליח להטיל את עליונות האידאה האלוהית עליו. עד אשר תפרש את הסתום ותכוון את הבלתי מכוון והמפולם שבאדם וסביבתו. גם אם מלכות החילוניות יצוקת ברזל וכבירת כוחי. זה סוג של דימוי שלו למדינה. שלו. לא תתחלחל ההלכה ולא תתייאש, כי אם תצאו עליה בשצף איתנים של רוח גואש וחורג, פועם ומפעים עד רידתה, משום שגבורת ההלכה ועוזה נובעים מנבחי נפש המוכרת, המוכרת מעמיתת דבריהם של חכמינו, שסוף ישראל לעשות תשובה. ובלשון אחרת, אמנם זה לא מתאים עכשיו, יום אחד זה יתאים. הרב היה אדם אופטימי. יום אחד זה יתאים. ובדומה לכך, הוא מסיים את על אהבת התורה וגולת נפש הדור, בביטחון המוחלט שלו, בתשובת הציבור, אני בטוח כך כותב הרב, שתשובת הציבור שעליה הבטיח התורה, תתגשם מחר או לאחר זמן על ידי השראה עליונה מצד אחד. אמנם זה חלקי, אמנם זה לא מה שחלמנו, זה מה שיש, וגם מה שיש מוכל בתוך מערכות החשיבה ההלכתיות. במקומות אחרים, הרב נזקק לאחד מיושיות החשיבה שלו, וזה לדיאלקטיקה, ליצירת כמה דינים. כמו שבלומדס יש כמה דינים, יש גם כמה דינים בניתוח המציאות והתבוננות עליה בתוך השקפה תורנית. וכך הרב מציע על אהבת התורה וגולת נפש הדור, הבחנה שמצויה גם בחמש דרשות, בעמוד 89. דברים ששומעים לא מעט עכשיו בעלוני השבת המופצים בבתי הכנסת, והוא שיש להבחין בין המדינה לבין הממשלה. בין המדינה הקבועה לבין השלטון הארעי. בכל דודי דופק, הרב גם אחז בדרך דיאלקטית של יצירת מושגים, ושם הרב יוצק את הדברים הכל כך ידועים על שתי הבריתות שיהודי קוראת אותם, ברית הגורל וברית היהוד, כאשר ברית הגורל היא ברית שקושרת אותנו עם המדינה החילונית, בעוד שיש בינינו מחלוקת עמוקה ביחס ליהוד. אף כאן מטבעות חשיבה דיאלקטיים, יצירת מושגים שונים, הזיקה והקשר בין יהודי לחברו, כלל ישראל מושתתת על שתי בריתות, המדינה מוכלת באחד ואינה מוכלת בשני. בזיקה לדברים האלה עולה גם טון קצת של פולמוס, לא רק של קבלה. אם בכל דודי דופק הטון מפויס כלפי הציונות החילונית, הרי שחמש דרשות זהו חיבור ש... אולי מכל כתביו של הרב סביב נושא יחסו למדינה, יש שם טון מתפלמס וזועף כנגד הציונות החילונית. הרב כדרשן, ואלו דרשות, השתמש תמיד בדימויים של דמויות מהמקרא. וכך למשל, דמותו, היות וזה לרוב נאמר בפרשת תולדות, אז עשיו הרשע נמצא פה לא מעט, שהנמשל הוא בן גוריון. הם צולמים פה ביחד, כן, יפה ששמתם את זה. זה בן גוריון, וכמעט הייתי אומר, שלא הייתי קורא לבד את חמש דרשות, הייתי חושב שהרב סולובייצ'יק הזדהה עם תנועת המזרחי והתנגד למדינת ישראל החילונית. כמובן שכאשר משבצים את חמש דרשות באספקטרום הרחב, וזוכרים שהדרשות נאמרו בכינוסים של תנועת המזרחי, וזוכרים שדווקא בין אנשים קרובים יש ויכוחים עמוקים, אין לי ויכוחים עמוקים עם אנשים שרוחקים ממני, דווקא עם אנשים שקרובים אליי אני מתווכח את הוויכוחים הכי עמוקים, אז מבינים שגם הטון המתפלמס הוא פרי מגע, פרי חיבה הדדית, פרי קשר הדדי, אבל בהחלט מתפלמס. ואני אוסיף לזה שניתן למצוא גם בחלק מכתביו של הגריד גם חשדנות מסוימת כלפי השלטון החילוני ופחד מסוים מפני ההתערבות שלה באוטונומיה של התורה ושל העולם התורני. במידה מסוימת, הוא אומר את הדברים כבר במד עודך מדוד, שם יש טון מסוים שהרב ולבלה פחד ממורבות של הציונים בהלכה, ואני מצאתי את הטונים האלה בצורה מאוד ברורה, במספר מכתבים שנתפסו כולם בכרך הזה, Community Covenant and Commitment, כאשר אחד מהם, זה נכתב במקור עברית, אבל להיות זה לפני באנגלית, ואתם יודעים אנגלית, אז אני אקריא את זה מהתרגום האנגלי, זה מכתב שהרב שולח יחד עם הגאון רב חיים מלר, זכר צדיק לברכה. זה דוד בן גוריון בשאלת מי הוא יהודי, אז הרב שם מדגיש את חובת המדינה להשתית את מושגיה להלכה, ופונה בשאלה רטורית או לא רטורית לבן גוריון. Will the state of Israel be built by the destruction of the sanctity of the Jewish people? כלומר, הייתה פה איזושהי חשדנות מסוימת שעולה בעיקר בחטיבה כאן, שעוסקת בפרשת סירובו של הרב להיות מועמד לכהונת הרב הראשי, כאשר היו כמה פרשיות בשנות ה-60, ההתערבות במטבח בצים ופרשיות הלכתיות אחרות, שחקיקה בכנסת התערבה בהחלטות של הרבנות הראשית, ואחרי שהפרשה של סירובו של הרב להיות מועמד לרב ראשי שכחה, הוא עוד חוזר על זה במכתבים, החשש שלי התגשם. ומסכנים הרבנים בארץ ישראל שהפוליטיקאים מכווינים להם את הדרך. וצריך לזכור ולהבין ש... הציר המרכזי של הגותו של הרב הייתה חתירה לאוטונומיה מלאה, הן של ההלכה, של הלמדנות, הן מול האמריקאיות, הן מול התנועות האחרות ביהדות, הזרמים האחרים, הן מול התרבות הכללית וגם הן מול הכנסייה. הבריח התיכון, הציר המרכזי של הגותו של הרב, זה עמידה על האוטונומיה המוחלטת של דבר השם, כאשר בעיניו ההשתקפות המוחלטת שלהם, הניסוח המוחלט, הנצח להלכה הוא במושגים ההלכתיים, הפנימיים, שהם אוטונומיים, והיה לו איזושהי חיבה למדינת ישראל, וקצת הסתייגות או פחד מפני זהותה החילונית, כמערערת חלילה ככופה את שלטונה על אותן מערכות הלכתיות שכפופות לה. הוא האמין ברבנות אוטונומית לחלוטין, שלא חייבת דין וחשבון לשום ישות. כך שסיכומם של דברים, מה שאני פורס בפניכם, הוא, הייתי אומר, פער בין אבני היסוד, האדנים של תפיסת העולם, לבין ההתבוננות החוצה במציאות. תפיסת עולם הלכתית, שייחלה כפתה למדינה אחרת, ולא דיברה על מדינת ישראל החילונית, בצד ראייה מוחלטת וקבלה מוחלטת שמדובר בדוד הדופק, ושחובה להתייחס בחיוב לתופעה. מה שיצר אותה עמדת ביניים שההלכה כמותה בכל מקום, של חיבה והתמכרות, אבל בלי גלוריפיקציה, בלי העלה, עמדה מסויגת במידה, זהירה, עמדה שאומרת, זה עוד ישתנה, עמדה שאומרת, באופן חלקי אני איתכם, אני אוהב את המדינה, אני לא אוהב את הממשלה, אני אוהב, יש לי ברית גורל איתכם, יש לי ויכוח איתכם, לא רק שאני לא איתכם בברית היהוד, אני מתווכח איתכם, עמדה שהייתה כולה, בבחינת באמת שיר השירים, קרבה וריחוק, קרבה וריחוק. נשאל את עצמנו לטיבה של הציונות הזאת והשפעתה על הקהל בזמנו ובהווה. אז מדובר מצד אחד בחיבה והזדהות עמוקה עם מדינת ישראל, דברים שוודאי היו בעלי רושם רב, ורבים מכם ודאי יכולים לאשר את זה, אני צעיר מכם, בשעתם, שגדול הדור קם ומצהיר הצהרה שכזאת, זה לאו מילתא זוטרתא. ועם זאת, זאת לא תפיסת עולם ציונית במלוא מובן המילה. אין כאן שלילת הגלות. הציונות הייתה תנועה מהפכנית שקראה לשינוי מוחלט של הקיום היהודי. הייתה לה ביקורת פנימית נוקבת על הקיום היהודי בגולה. היא ניסתה להחזיר את היהודים למעגל ההיסטוריה. היא קראה לחיסול הגולה ולהעלאה של היהודים ארצה. בעוד שאצל הרב, בקוד עודי דופק, יש קריאה ליהודי הגולה להיות מחויבים לארץ ישראל, לתמוך בה, לתרום לה הרבה כסף. אין קריאה לחובה אישית של עלייה. הוא לא ראה פגמים ביהדות הקלאסית. רבנו הגדול ראה את עצמו כהמשך ישיר של יהודי הגולה, והוא אהב אותם אהבה עזה דרך קיומם. ומי שלא ראה פגמים ביהודי הגולה גם לא יכול לחלום על שינוי של קיומם. ואין שום מימד משיחי בציונות הזאת. כאמור, אני חוזר למכתב למר מייזלס, בצד התנגדות הרב לסתומי עין, הרב גם התנגד להוזים המחייבים חיוב מוחלט עד כדי זיהוי עם התכלית העליונה של הווייתנו ההיסטורית והעל-היסטורית. לא נמצא בדבריו של רבינו שמדינת ישראל היא קיום חזון הנביאים, לא נמצא שזה בית שלישי, אנחנו נמצא את אותם דפיקות שטוב שעם ישראל שולט בארץ ישראל, טוב שיש בית ליהודים, טוב שיש מענה תיאולוגי לנוצרים, כל הדברים האלה אנחנו מוצאים. אבל אנחנו לא מוצאים ציונות משיחית, אירוע גדול, לא גאולה. הייתי מוסיף שזו בעיקר הזדמנות. זו קריאה, זה דוד שדופק ופונה אלינו וקורא לנו להיענות. קורא לנו לפעול. או בלשון אחרת, עם תפיסה גאולית משיחית נראית כדרך שאין ממנה חזרה, מדובר כאן בדבר הנתון למעשה אנוש. אם נהיה ראויים ואם נדע להיענות לצו השעה, הרי שמדינת ישראל תשגשג. ואם חלילה לא, אז לא. זה מצד אחד מטיל ענן או עננה על עתידה של המדינה מבחינה קיומית. מצד שני, זה נותן אחריות גדולה וגם תקווה גדולה. שאם אנחנו ניקח על עצמנו את השליחות והייעוד שמוטלות עלינו, הרי שיכול נוכל לה ובעזרת השם גם נירש אותה. עכשיו, ההגות הזאת, כפי שציינתי, נאמרה גם מול מדינה בחיתוליה, שהייתה התפעמות מעצם קיומה, והיא גם נאמרה באקלים רוחני של יהודי הגולה. היא לא נאמרה כאן. כמה שונה או רחוקה היא מהגותו של הרב קוק, שהגה את דבריו גם מול תקופה עוד מתרימה את הרב, אבל מול חלוצי העלייה השנייה, וכחלק מהם ומתוך הזדהות עמוקה עם המפעל שלהם, תוך מתן משמעות דתית לפועלם של חלוצים חילונים. הציבור בארץ ברובו, למרות שישיב יוניברסיטי גודשים אולם, לא למד בוויו, כמו שאתם אולי יודעים, השורשים שלו ממרכז הרב. והציבור הזה קיבל השראה גדולה לא מתורתו של רבינו הגריד, אלא מתורתו של הרב קוק. הציבור הזה רואה וראה, או ליתר דיוק ראה, כן? ראה במדינת ישראל את גישום חזון הנביאים, את תחילת הבית השלישי, קידש את כל מה שהוא ראה במדינה, ממש בבחינת העלאה וגלוריפיקציה. אתם יודעים שאחד מהנאומים ששיחות של הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, שמועלים על נס כבבחינת כמעט נבואה, זה מזמור יוטט שלו, אותה שיחה של יום העצמאות בבית המדרש של מרכז הרב, בו תלמידיו שמעו בת קול שחוזה את מלחמת ששת הימים ואת האירועים הגדולים של אותם ימים. בבית הוריי, היום אני לא יודע, אבל לפני שנים עברו, אבא שמע את הקונטרס של השיחה. ופעם שאלתי אותו, לפני כ-20 שנה, לתומי, האם הוא שמר את זה בגלל ההתפעמות מגודל הדברים? והוא ענה לי, ההפך. באותה שיחה, בקטע שלא מצטטים, רב צבי יהודה מדבר על קדושת הטנקים ועל קדושת המדים ועל כך שכל מה שמדינת ישראל מייצגת זה ראוי לחיבה, לנשק חייל. הוא אמר, הזדעזעתי. אתה עדיין עומד בזה, אבא? לא, תאמר אחר כך. וככה אמרת לי אז, אבל אתה יכול לחזור בך. הוא אמר, הזדעזעתי מהתפיסות האלו שאני לא יכול להזדהות איתם, ולכן הוא שמר על הדברים. אבל זה הטון שהיה קיים בציבור הדתי-לאומי, והציבור הזה כיום נמצא במשבר עמוק. בואו נתבונן קצת ביום ירושלים. מצד אחד בהיפעמות שהייתה בעבר ממנו, וברשותכם הייתי אומר בירידה במניות שלו. יחד עם הדולר גם יום ירושלים קצת יורד. על מה הייתה כל ההתפעמות הגדולה מיום ירושלים בעבר? ואני דווקא את זה כן זוכר. אני חושב שבמידה מסוימת מדינת ישראל שבין תשח לתשכז, עם כל גדולתה, מצד אחד נתפסה כסוג של מעין שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה. משהו קטן, מדינה שברירית, אמנם בעלת עצמאות, לא כבימי שיבת ציון, שהיו תחת שלטון פרס, אבל איזשהו משהו שברירי שלא ברור מה טיבו, מה עתידו, איזה האמן הצלה כזאת. הרב אונטרמן התבטא בתשכז שזה היה מעבדות לחירות. ודומה שמלחמת ששת הימים היא לא רק הייתה אירוע הצלה גדול של היישוב, שאויבינו חישבו לזרוק אותנו לים. אלא היא החזירה מבחינת התודעה למעין ימי דוד ושלמה. אני חושב שבכל תולדות ישראל, למעט דוד ושלמה, אותם שנים שבהם ארץ ישראל השלמה לאחר מלחמת ששת הימים, היו הכי קרובים מבחינת גבולות הארץ לגבולות של ימי דוד ושלמה. בדרום ובמזרח הגיעו לאותם גבולות, רק בצפון לא. והייתה תחושה גם שאותה אי בהירות דתית לגבי משמעותה של המדינה, בתשח, שהנה במלחמת ששת הימים עם החזרה לעיר הקודש ולמקדש, הייתה תחושה שאנחנו כאן עובדים בפני עמידה, בפני גילוי שכינה ממשי. וזה נתן דחיפה, הייתי אומר, למעין בחינת יום עצמאות של הציונות הדתית, שחיבקה בחום גם את הגבולות החדשים, גם נחלצה חושים לפני המחנה כחלוצים לבניין הארץ, ולהובלה ולא רק להסתרכות מאחור כפי שהיה בשנים הראשונות, ונתן איזושהי תחושה שאנחנו עומדים ממש על פעמי משיח. אם כך היו הדברים בשנים עברו, הרי שבשנים האחרונות ישנה תחושת נסיגה מאוד מאוד ברורה בציבור הדתי-לאומי. מחד, הישגי מלחמת ששת הימים מצטמקים להם. אני לא נכנס לפוליטיקה, אבל הגבולות כבר הצטמקו. שאלות גדולות עומדות גם לגבי עתיד ההתיישבות. שנית, אנשים חשים בלב שלם או בצער עמוק שזה לא סחף אחריו את הציבור הכללי במדינה. אם דיברתי קודם, הזכרתי את יום ירושלים של היום. דומני שיום ירושלים היום זה חג בעיקר של מתנחלים, של ישיבות ואולפנות ושל פקקי תנועה בירושלים, של עיריית ירושלים. אבל האם בתל אביב מרגישים את זה? האם דתי-לאומי בבית שמש מרגיש את זה? אני יכול לומר לכם שהבוקר התפללתי בבית הכנסת שלנו, אמרו תחנון בקצב שבו רחום, זה יום שני היום, והזמן התפילה היה אותו דבר. כלומר, אמרו ברכה להלל, ואמרו כאילו אומרים והוא רחום, וגמרו את התפילה באותו זמן. לא היה חגיגיות בדבר, לא היה איזושהי התפעמות. אמרו לי שבאלון שבות כן הייתה תפילה יפה היום. חגיגית, כולם ביחד, אבל יש איזושהי ירידה במניות לא רק בציבור הכללי. גם בציבור שלנו, שלא רתום לעניין הזה, יש ירידה, יש נסיגה בהתפעמות. זה חלק, גם חלק מעבירת הדור, שאנשים מחפשים הגשמה עצמית ולא כל כך החלצות למען הכלל. ועל כולם, ההתנתקות וכל מה שהרה בה וכל מה שזה מעורר שאלות לגבי העתיד, העלה שאלות גדולות מאוד בציבור התורני הדתי-לאומי באשר ליחסם למדינת ישראל, באשר למשמעות המדינה. בחלק, עוצמת השבר הוא בגלל עוצמת החלום שהיה והאידיאולוגיה. התורה מתארת בספר שמות בפרק ט' את מכת הברד, שם התורה אומרת, והפשתה והסעורה נוקטה, כלומר הם נשברו מהברד, כי הסעורה אביב והפשתה גבעול, כלומר הם היו כבר בשלים וחזקים, ולעומת זאת התורה אומרת, והחיטה והכוסמת לא נוקו, אנחנו מספירת העומר, בין קציר סעורים לקציר חיטים, החיטים מבשילות מאוחר יותר, למה לא נוקו? כי אפילות הן הקם גמישות. כן, אומר שם רשי, ואני מצטט, שהפשתה והסעורה נשברו, כך אומר רשי, מדוע? כי היא כבר ביקרה ועומדת בקושיה ונשתברו ונפלו. לעומת זאת, החיטה והכוסמת שהאפילות הן המאוחרות ועדיין היו רכות ויכולות לעמוד בפני קשה. לפעמים אידיאולוגיות גדולות הן סוחפות, אבל דווקא כשהן לא עומדות במבחן או כשהן ניצבות בפני קשיים, הן נשברות. ודווקא האידיאולוגיות היותר גמישות, שאולי הן פחות סוחפות את הלבבות, הן יותר עמידות בפני צוק הימים והעיתים והשינויים המתרחשים עלינו חדשים לבקרים. ודווקא בגלל גדולת המשנה שעמדה בבסיס הציבור התורני-לאומי בארץ, משנה שהביא אותו למפעלים גדולים מאוד, גם מי שפוליטית חלוק על זה לא יכול שלא להתפעם מיישוב הארץ, ושלא להתפעם מהמסירות נפש של ציבורים שלמים. אבל סימן שאלה מרחף מעל זה, ויש שבר שגורם לשבירת הכלים. לא לשרת בצבא, לא לומר הלל ביום העצמאות, לנסות לעבור לצד החרדי, לא שהם בדיוק מחכים לנו שם, כלומר, ואז יותר גרוע, זה להיות בן בלי בית, לא דתי לאומי ולא חרדי, אבל ולעבור כל מיני משברים, ואתם, כל אחד שקוראים את זה, יש אלוני שבת ואת הכנסת שלכם, נכון? אלו רוחות שמנשבות היום בקרב חלקים גדולים בציבור שלנו, ואפשר לשמוע ניצני ניסוח שעולים מהרבנים המתונים, ממנהיגים גדולים שמחפשים שפה לא לשבור את הכלים, אלא למצוא נוסחה ממתנת, וחלק מהניסוחים של הגריד אפשר לקרוא אותם באותם חוברות שמופצים בבתי הכנסת, אם זה הבחנה בממשלה ובמדינה, ואם זה להגיד תשמח במה שיש ותדע שאפשר יותר, ותדע שיש עליות ויש מורדות, ולא צריך לשפוך את האמבטיה עם המים, ולא צריך לחשוב שאו הכל או לא כלום. ולאמיתו של דבר, הדברים האלה מצויים בהגותו של הרב, שאומנם לא נאמרו על הימים שלנו, ולא נאמרו מול האירועים שאנחנו חווים במדינת ישראל, אבל יש בהם התבוננות במדינה שהוא חש כלפי הרגשות דומים, ושהוא מצא נוסחה או לימד את הדרך שאפשר לקחת חלק, אפשר להכיל חלק, ואפשר להיות שותף בחלק, גם אם יש ויכוח על החלק האחר. הציבור הדתי-לאומי היום זקוק למשנה כזאת, והמצע אולי נמצא בדברי הרב, ואולי השאלה הגדולה והאתגר הגדול הוא, מי יעזור לציבור שלנו לספוג, לנסח, להכיל משנה שכזאת? אני רוצה לחזור ולהדגיש שאני לא חושב שנכון להלין על אותו ציבור שבנה את הארץ על סמך תורת הרב קוק. אומנם אתם מבינים שאני מזדהה עם תפיסתו של הגריד ביחס למדינת ישראל, ואף על פי כן, למרות שברי לי שהוא היווה השראה לרבים, אולי לרוב מי שיושב בחדר הזה, לעלות הארצה, ברי לי שלו מראש הציונות הדתית הייתה בונה את תפיסת עולמה על אושיות תפיסת הרב, לא הייתה מגיעה למקום שהגיעה. תורת הרב היא יותר אישית, היא יותר אינדיבידואלית, הוא אולי נתן השראה ליחידים רבים לעלות ארצה, אבל הוא לא יצר, הוא לא היה מנהיג, הוא לא היה משכוחית של תנועה שכזאת, הוא גם לא לגמרי עודד יחידים לעלות, אבל הוא נתן השראה גם למי שלא שמע בקולו, כך אמרתי לכם בפתיחה, הם יהיו תלמידים אמיתיים שלו, ולכן אולי טוב הדבר, או מובן הדבר נאמר, שהציונית הדתית בארץ התחילה בתורתו של הרב קוק, אבל כשם שאמרתי שתורת רבינו זקוקה להתבוננות מחודשת, גם תורתו של הרב קוק ראויה לאותה התבוננות מחודשת. ודומני שהקולות שהולכים ונשמעים, שאולי הם קצת עדיין לא בשלים לגמרי, יכולים למצוא מקום דרך דפוסי החשיבה של הרב, וכאן אני פונה לציבור הזה, שאולי שנים חש קצת בשוליים של הציבור התורני בארץ. כן, אנחנו מה לעשות, תורת חוץ לארץ. לא, היינו בין המובילים, נכון? ודומני שהרבה מערכים שמייצג הציבור שיושב כאן בחדר, זה החמצן, זה המצע, זו האידיאולוגיה שהחברה הכללית הדתית-לאומית זקוקה לה כיום. לא רק בתחום של היחס למדינה. אני לא צריך לספר לכם, לכל מי שהחליט באופן אישי לעלות ארצה, איזה אהבת ציון יש בהחלטה הזאת, ואיזה מסירות נפש יש בזה. או ביתר קל להיוולד פה, לתוך זה. כל מאגר משלם מחיר, הוא מבצע מעשה הירואי, וגם אם מפקפקים כל מיני ילידי הארץ, באותנטיות של הציונות שלכם, אל תשמעו להם. אתם גיבורי כוח, עושי דברו לא פחות מחלוצים בעמק ובחולה. אבל בכל זאת, ציבור שאולי היה נתפס קצת בשוליים, ודומני שיש לציבור הזה שליחות, גם אם הוא מלבין וגם אם הוא מבוגר, הציבור הזה יש לו בנים ובני בנים, והציבור הזה יש לו הרבה מה למכור לציבור התורני בארץ, לא רק בתחום של היחס למדינה, אלא בכלל בתחום של הזיקה בין התורה לבין החיים. זה לא סוד שבוגרי וואיו קובעים יותר עיתים לתורה מבוגרי ממוצע של ישיבת הסדר, שיודעים טוב יותר את הסוד. אתה מפקפק, אני רואה. אני חושב שזה ככה. הלוואי שאני טועה, שכולם יקבעו עיתים לתורה. אבל זה לא סוד שבוגרי וואיו יודעים טוב את הסוד של שילוב בין אורח חיים תורני, מעמיק, לבין עבודה, לבין פרנסה, מה שמכונה אולי תורה ודרך ארץ. והציבור הציוני מושרש יותר בארץ הדתי-לאומי עוד מחפש משהו כזה. הדגמים אצלנו הם לא תורה ומדע, הם תורה וצבא, שזה מודל אחר, שאי אפשר להמשיך אותו הלאה. תורה ומדע הוא דגם לחיים, תורה וצבא זה דגם לחמש שנים. ואני חש בלב שלם שיש לציבור היושב כאן הרבה מה לומר לציבור הוותיק בארץ, הצברי בארץ, הציבור של מרכז הרב, שאנחנו צריכים לבוא אליהם לא כפטרונים, אלא כאוהבים, לחבק, לשאת בעוז ובגאון את משנתו של הרב. ואני מקווה שאנחנו באמת נהיה ראויים גם בגיל 60, 70, לקחת על שכמנו את המשימה. אני מבקש לסיים בדברים אישיים, אולי למנהיג של הציבור הזה, לאבי מורי, שהיום נציין יובל 75. Happy birthday. ואני רוצה לומר לאבא שלהיות מבוגר זו גם ייעוד לקראת העתיד, זו שליחות. שכן, אתה המנהיג של הציבור הזה, והציבור נושא אליך את העיניים. ואני מאחל לך שתיקח על עצמך את העול הזה, ואני כבר רואה איך אתה כבר חתום על מודעות עם רבנים ממרכז. אמנם אתה מקום חמישי, לא מקום ראשון, אבל אתה כבר מקובל יותר. מזמינים אותך, והם פתוחים יותר לשמוע אותך, ואנחנו תלמידיך נהיה תחתיך ונעזור לך להשמיע את הקול הגדול. יום הולדת שמח. מתי? היום או אז? לגבי היום אני מסרב לענות כי הוא לא חי. לגבי אז את יכולה לקרוא את חמש דרשות. נראה משם שלא. שהרב חשב שהייעוד של המזרחי זה לתת אופי דתי למדינה. אני הייתי מבדיל בין הפרדה בדת ומדינה לבין כפייה דתית, או לבין החלת חוקים דתיים על מי שאינם חפיצים בכך, שדומני שאלו שני דברים שונים לחלוטין. הנה, בארצות הברית יש הפרדה מדת ומדינה, אבל יש אווירה דתית במדינה, ובארץ זה הפוך. אני לא מומחה להשקפותיו, אבל דומני שהרב תמך, לאור מה שקראתי ועיינתי, במתן צביון דתי למדינה, לא ליצור מדינה סקולרית, ויחד עם זאת, זה לא אומר שהוא היה תומך בחקיקה דתית כופה.
Okay, will everybody please sit down? Will everybody please sit down? Those people standing in the back, if you're standing because you don't have a seat, there are seats scattered throughout. There are empty seats, and you're welcome to sit down.
Can you speak standing or sitting?